שלום לכם, אנחנו All In. כדי לעקוב אחרינו ולצפות בפרקים המלאים, חפשו אותנו ביוטיוב או בפייסבוק. All In, הבית של הפודקאסטים. צחי אליהו עם מתוך השבר, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
אז שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק של מתוך השבר. אני רואה את החיוך שלך, ואני ישר גם מחייך בעצמי. נעשה רשימת מקולת קצרצרה, ממש, כמעט שני עשורים שאת על המסך.
נכון.
רקדנית, שופטת, פרזנטורית, תיאטרון, זוכר לך בדרך את פרידה.
היה, קרה.
פסטיגלים, הישרדות, כוכבת אמיתית. כשאומרים רוקדים כוכבים, אומרים אנה אהרונוב. מה העניינים?
מצוין. כאילו, תודה, חיים, הילד שלי עם חום, זה, אבל בסדר, תפו.
זהו, סיפרת לי רגע לפני שנכנסנו לאולפן, שכמה הגיוני שזה יקרה, שהוא עם 39 מעלות חום.
כן, אבל כאילו כבר בן 3, כשזה היה בשנה הראשונה, זה היה מפרק אותי, והייתי מבטלת חודש קדימה את כל התוכניות כזה. אבל הוא כבר בן 3, ואבא איתו, ואני מבינה שזה קורה פעם בחודש, יש לנו את השלושה ימים בבית עם חום. והוא גם תפו, ילד מדהים, הוא גם יודע להיות חולן. טוב.
חמסה. נעשה רגע גילוי נאות, הפעם האחרונה שנפגשנו לכזאת שיחה, הייתה בשדרות בן ציון בתל אביב.
זכור לי כאילו זה היה אתמול.
אשכרה, גם לי.
ברור, אני ממש זוכרת את זה.
את יודעת שאני...
בוא נספר מה היה, מה הייתה הפגישה.
אני הייתי המלהק של לאהוב את אנה. זאת הפעם הראשונה שהסכמתי בכל שנותיי כמלהק טלוויזיה ללהק תוכנית של אהבה. איך את מסבירה את זה?
כי אני חושבת שזאת הייתה תוכנית אחרת קצת.
נכון.
כאילו, לא עכשיו, כמו שאני קוראת לזה, זה לא לחלק ורדים. שמשהו הרבה יותר עמוק בעיניי, וכאילו, אני באתי קצת מפוחדת כזאת, ולא סגורה, וכאילו, היה בי מלא... לא יודעת אם אנטי, כאילו, נורא רציתי את זה, אבל גם נורא נורא פחדתי. לא ידעתי למה אני נכנסת, האם זה נכון לי, כל מיני ביקורות, והייתי נורא מבולבלת. אני חושבת שעניין הטיפול הפסיכולוגי, וכאילו, עומק של דבר, נראה לי קצת היה שונה מכזה... אנה באה לדייטים לחפש אהבה.
כן, כן, מאשר סתם, בלי להעליב, לא את חתונמי ולא אהבה חדשה, אבל זה כל כך, אני רדפתי אחריך בזמנו כשעשיתי מחוברים, שתי עונות, וסירבת בנימוס, וכשאמרו לי...
מגרת. לא, היום אני אומרת למה לא עשית את זה, באמת. היה לי כל כך הרבה כאילו אז לתת.
את רוצה שאני אענה לך על זה?
הייתי כל כך לא פתורה כאילו במלא מקומות.
אבל זה החתיכת, יצאתי מהפגישה איתך, וכל מה שעבר לי בדרך זה רק כאילו לראות גברים שעוברים בדרך ולראות מי יכול להפעיל אותך. אבל אני זוכר שהשיחה בכלל הלכה לכיוונים אחרים, וכשיצאתי אמרתי, איזו בחורה אמיצה. איך היא יודעת שהיא באה לעבור תהליך כאן?
שתדע לך, אני גם מסתכלת אחורה, אני אומרת, בוא נעז אומץ.
חבל על הזמן.
כאילו, אבל הייתי קצת בקצה, אני מרגישה.
כן.
זה תפס אותי בנקודת זמן מאוד... אם מדברים על משברים, כנראה שזה היה כבר איזה קרוב ל... לא עוד שנשברתי וזה, אבל... אני חושבת שזה בנקודת זמן הזאת, כי הייתי בת 36, כאילו משהו בבחירות שלי או בניסיונות שלי כל כך לא צלח, וזה כבר רגיל שאתה אומר, כמון, כאילו, מה שצריך לקרות, וגם יש איזו הבנה שצריך לפתור משהו בי. זה לאו דווקא כל הזמן להאשים... הוא ככה והוא ככה והוא עשה לי והוא שתה לי והוא זה.
שאם זה הגעת לפגישה, שזה חתיכת דבר להבין.
כאילו היה לי, אוקיי, בוא נפתור בפנים, ואז הבחוץ יקרה.
נכון.
כאילו ברגע שאני משקפת משהו מסוים, אז זה מה שאני מושכת אליי. ונראה לי שזה היה מאוד ברור בתוכנית, כי זה מה שקרה. כי אני באמת אומרת שאם הייתי פוגשת את אייל מחוץ לפורמט, מחוץ למסגרת, מחוץ לטיפולים, מחוץ לכל ה... החשיפה הזאת, חשיפה רגשית כזאת, לא חשיפה טלוויזיונית.
כן, כן, רגשית פנימית.
וכאילו איזה חשבון נפש כזה של מלא דברים ש... לא ידעתי, לא שמתי אליהם לב, או לא נתתי להם משקל, או העדפתי לטטא אותם מתחת לשטיח. יש מצב שזה לא היה קורה, וזה היה דבר מדהים ש...
ממש.
שנפגש בנקודה כל כך מדויקת.
איך טלוויזיה זה דבר תרפויטי. אנשים לא מבינים, כי ברגע שיש עליך מצלמה, ואתה מתבונן בעצמך, או עובר בכלל תהליך, ששמים עליך מצלמה, אתה באיזה...
צירופה על טלוויזיה. באמת, צירופה על טלוויזיה.
תמיד היה ככה? זוכרת את הפעם הראשונה שנחתת ברוקדים?
תשמע, אני חושבת שזה לא התחיל מזה שוואו, איך אני עוד טלוויזיה, זה התחיל מ... אני רוקדנית מקצועית, אני טובה בזה, יש פורמט שתומך את זה, משלמים לי על זה אחלה כסף, אז הייתי גם 4 שנים בארץ, זה היה כאילו הכל קרה נורא כזה מהר. ולא באתי לציפייה כלשהי טלוויזיונית, באתי ממש לתת עבודה מקצועית, זאת הייתה הדרך שלי. אבל אז לאט לאט, אתה יודע, כשהדברים התחילו לקרות, והכדור שלג הזה שממשיך להתגלגל, תפו-תפו ושהמשיך, בהתחלה היה לי מאוד קשה, והייתי מאוד חסרת ביטחון, ו... אבל תמיד אמרתי כן. ששוב, זה שיחות ארוכות, אבל אני מרגישה שאם אני אסתכל על הדרך שלי אחורה, היום אני עושה בחירות מתוך הנקודה הזאת שאני יודעת, שגם משהו מאוד מאוד מפחיד אותי, או משהו שאני לא בטוחה בו, אני חייבת לנסות אותו, והאי הצלחה מבחינתי זה בכלל לא להסכים.
נכון.
הניסיון, גם אם הוא לא מוצלח, מבחינתי זה למידה. אני לא מחשיבה את זה כי אי הצלחה. אז, בין מאוד מאוד תחרותית גם, וכאילו גדלתי לתוך תרבות של מצוינות וכל הדבר הזה, על לאפשר לעצמי כל פעם בחירות שלא הייתי בטוחה בהם, או הייתי מאוד חסרת ביטחון ולא ידעתי אם אני אצליח, זה היה משהו אינסטינקטיבי, לא מודע, שהביא אותי לנקודות מאוד מאוד טובות.
כלומר, אבל... היום זה כבר מודע.
היום זה יותר מודע, כן, כן, אין ספק. אבל כאילו, זה מדהים שאם אני אסתכל אחורה, אני אומרת, בוא נה, איזה אמיצה הייתי. כי לא עשיתי את זה מתוך, אוקיי, אני יוצאת מהקומפורט זון שלי, כי שם אני... זה לא היה שם.
כן.
הייתי כאילו די... לא יודעת איך להגדיר את זה. חסרת ביטחון, נו, זה לא. הייתי עולה חדשה, הייתי זה, היה למלא...
הרבה דברים להתמודד איתם.
מלא דברים להתמודד איתם, ותמיד כאילו קפצתי למים עמוקים, וגם לאהוב את אנה, זה היה וואחד מים עמוקים, כאילו... ואיזה אומץ היה לי, אני, אבל הנה, עובדה שזה מביא...
אני אומר לך, ברגע שבקשת אמרו לי, אנה, אהרון, אמרתי, אם תקשיבו, היא אמרה לי פעמיים לא למחוברים, אתם בטוחים, זה נעול? אמרו לי, כן, כן, היא באה עם, עם ספקות, אבל היא רוצה את התהליך. כשסימסתי לך, מבחינתי זה גם מאוד מרגש שאת כאן, אמרתי לך את זה. והזמנתי אותך מתוך השבר, איך את עם שברים בחיים שלך? כאילו ישר ענית לי, יאללה בכיף.
אני תמיד עונה בכיף, אני אוהבת לדבר, דבר ראשון.
כן.
אגב, אני נורא אוהבת רעיונות ופודקאסטים, כי אני חושבת שהרבה פעמים, אתה או מי שנמצא מולי, שואל אותי שאלות שאני לא מתעסקת בהן בחיי היום-יום שלי. וזה חשוב. ואני מגיעה לכל מיני תובנות, וזה... עושה מטיפול פסיכולוגי בשבילי, ואני מתה על זה, אני כל כך אוהבת לחפור בעצמי, ו... אני יודעת שזה משפר אותי, זה מדייק אותי, זה כאילו מניח אותי, מסנטר אותי יותר. אז כשאמרת, וגם כאילו נושא כזה רציני, תמיד אמרתי כן, כי אני גם חושבת שככל שהזמן עובר, ואני מתבגרת, וצוברת יותר ניסיון, ההסתכלות אחורה על כל מיני דברים, רגעים, בטח נמוכים, משברים, הלמידה משם היא נעשית ממקום אחר כל פעם.
לגמרי, מה זה? חבל על הזמן, אנה של היום.
נכון, אז אני כאילו מסתכלת אחורה, רגע, למה התמודדתי ככה, מה עשיתי? זה כאילו גם זה מדייק אותי, ואז אני תמיד מסכימה.
איזה שבר עולה לך ראשון?
ברור לכולם, לא?
אני לא, אני חשבתי את האמת על שניים, סימנתי. אני אגלה לך, בהתחלה כשהפודקאסט הזה התחיל, היה לי חשוב לבוא, כמו איש טלוויזיה קלאסי, את יודעת, תחקירן טוב, עורך טוב, לסמן, לדבר לפני זה עם האורח, ואז אמרתי, רגע. בוא רגע ניתן לאורח להביא את שלו, ונסמוך על השיחה.
תשמע, אם אנחנו מדברים על שבר, מאוד ברור, יש לי חת-חת שבר. זאת העלייה.
העלייה לארץ.
אין ספק. זה שבר במלוא מובן המילה, כי זה שבר את חיי לשניים. לכל מה שהיה לפני גיל ה-18.5, כולל שפה, מנטליות, יחסים עם ההורים, או מבנה משפחתי נקרא לזה, דימוי עצמי, כאילו, הכל, אתה גדל לתוך משהו אחד, ואז יום אחד שאני לא, אז לא הבנתי מה באמת קורה. כי כאילו, טיפה היה לי תחושת הרפתקה, איזה מגניב, נוסעים למדינה חמה.
כן, זה לא היה...
ויפן, אני לא הבנתי מה קורה. אני לא באמת הבנתי. אני חושבת שלקח לי איזה שבועיים, שלושה, לעבור את הרגע של אני הולכת לים, ואיזה כיף פה, ואיזה חם ומגניב, ואני בריזורט. ריזורט כזה עם סבא וסבתא בחדר בשני חדרים ומיטה מתקפלת, אבל...
כן, ריזורט בתנאים לא משהו,
אבל... כן, אבל עדיין, כאילו, משהו בחום של, של, של ישראל עשה לי כזה קיץ וחם ומשהו שלא חוויתי. ואז כשמגיעה הבנה ששנייה, זה לא באמת ריזורט, אלה החיים החדשים שלי, שאין לי שפה, אני לא מבינה מנטליות, אני צריכה להוכיח את עצמי מההתחלה, אין לי כאילו עם האבא שיכולים לעזור או לתמוך או לתת, לא כלכלית ולא יותר חשוב מנטלית לחזק אותי. וגם כאילו הרגשתי שאני בא, לא רק שאני מתחילה מאפס, אני ממש זוכרת את עצמי בת ה-18, מתהלכת ברחובות חדרה, הולכת לשיעור ריקוד, זה הדבר היחידי
שהיה לי. זה הדבר היחידי שלא ידעתי עליך ביוגרפיה, את עלית לחדרה?
אני עליתי לחדרה.
את צוחקת עליי?
לא.
את יודעת מאיפה אני במקור?
מצחיק, זה כאילו הוא לקח פחות משנה, אבל כן.
אני מגיבת אולגה.
מעולה. הסבא וסבא שלי היו בחדרה, וזה המקום הראשון שעליתי אליו בארץ. והיה שם חוג ריקודים, והייתי והתחלתי לרקוד. אבל כאילו, אני זוכרת שאמרתי, זה לא שאני מתחילה מאפס, אני מתחילה ממינוס, כי כל נערים, נערות, בני גילי, יש להם פער עליי. הם גדלו פה, הם מבינים את השפה, יש להם חברויות, הם למדו פה, יש להם במה להיאחז. לי כאילו אין כלום.
כלום.
וממש זה מה שחשבתי לעצמי, זה גם זה מוזר, זה בגיל 18 לחשוב ככה לעצמי.
זה גם חתיכת גיל, אם היית עולה בגיל 6, חלום. 12, אז זה מתעצב.
חודש,
באמת. והם כבר כאילו עברו את כל התיכון ביחד, בום.
ואין לי מסגרת, אני כאילו לא, צבא אני לא צריכה לעשות, כי בנות לא צריכות להתגייס אחרי גיל 17. אין לי כאילו, אני עוד לא אוניברסיטה, כבר לא בית ספר, הכל כזה היה באוויר. ובאמת דבר שהציל אותי זה ריקוד, ללא ספק, לא רק שזה היה לי גם מסגרת חברתית, שזה מאוד חשוב. גם כאילו המקום היחידי שבו הרגשתי שאני
בבית.
קצת טובה. אני, כי אני לא טובה בכלום כרגע. אני לא יכולה לתקשר, אני באמת לא מצליחה לתפקד בחוץ, ואז אוקיי, שמתי נעלי ריקוד, אני מכירה את השפה, אני טובה בזה, אז זאת הייתה התנחתה שלי בכל הטירוף שקרה, אבל אני חושבת שגם עבר, כאילו התחלתי להתאושש מזה ממש אחרי המון זמן. מה, אני 24 שנים בארץ, אני חושבת שלקח לי לפחות 15-17 שנה באמת להתאושש, אמיתי אבל.
אני עושה חשבון 15 שנה, יענו גיל 33-34.
משהו, אי שם, כן, אי שם.
מה זה אומר הלכה למעשה בפועל? זה תמיד מחשבות על שייכות, על זהות.
אני
על...
חושבת ששייכות וזהות זה חלק מאוד מאוד גדול בסיפור הזה. זה לא כי הרגשתי גזענות, זה מה אתה מרגיש מול החברה כל הזמן, בדברים הכי קטנים. בהתחלה זה היה שפה, והשפה כבר הייתה בסדר, זה היה מנהגים, או לא יודעת, כל מיני שירי ילדות, או קצת מבטא, או כל מיני שוני בדברים כאלה או אחרים. שוב, אני גם מאוד פרפקציוניסטית, אז תמיד מדדתי את עצמי לעומת מישהו אחר, תמיד.
כלומר, כשאת מסתכלת החוצה, ואת רואה את כל האלה שגדלו פה בארץ, ומרגישים בנוח עם עצמם, מה הדיאלוג הפנימי שאת מנהלת עם עצמך?
בהתחלה זה היה מאוד כזה סגור, 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 כאילו לא לתת לאף אחד להגיע פנימה ולדעת שאני באמת בפנים מאוד חלשה ומאוד חסרת ביטחון. אז הפגנתי אובר כוח כזה, חושב שזה ראו את זה ברוקדים בהתחלה, כי יחד עם וואו, איזה רקדנית וכזה, קיבלתי גם מלא תגובות, אז לא הבנתי למה, אבל היום אני יכולה להגיד לך למה. מלא תגובות של יאללה, איזה סנובית, איזה זה, היה כזה, מה אני חושבת לעצמה קצת כזה. האמת היא הייתה שפחדתי שאם אני באמת אשתחרר, אז יראו כמה אני מאוד מאוד חלשה בפנים כרגע, כמה אני לא יציבה במקום שאני נמצאת, כמה אני לא מרגישה שייכת, או לא מרגישה מספיק טובה, או מספיק ראויה, או כל ה... זה. ועם הזמן, זה גם שוב, זה גם שיחה כזאת של מאגרים, גם נורא כזה מחקתי את כל העבר, אני מה פתאום, אני לא זוכרת שום זיכרון שלי עד גיל 18, כזה, אלה המשפטים שיצאו לי מהפה. כי לא זוכרת כלום, מה פתאום? כאילו היה משהו, הייתי ילדה, היה סבבה, לא זוכרת מה בדיוק היה.
עבר נגמר.
כן.
זה אומר גם נגיד חברים שרצו, חברים שנגיד רצו לבוא הביתה? היה לך קושי עם זה שבאים? כי את יודעת, אבא ואמא...
כאילו לא, כי רוב החברים שלי היו רקדנים, וכל הרקדנים היו רוסים, ואז כאילו הם היו, הם באו מאותם בתים. ואז לא הייתה עם זה כל כך בעיה.
הבנתי.
גם הקפתי את עצמי די בהתחלה בחברים שהם דוברי רוסית, וככה הרגשתי יותר נוח. אבל אז קראו רוקדים, ואז כאילו זה לא השאיר לי ברירה, אלא אוקיי, או שאת משתלבת, או שאתה אוטסיידרית. ושם עשיתי בדיוק מה, ההפך. שם אמרתי, אין לי חברים רוסים, מה פתאום? אנחנו לא רקדנים קצת, אבל זה רק מתוקף המקצוע שלי. ופתאום כאילו נורא מהר היה חשוב לי שיהיו לחברות ישראליות, והנה אני בתל אביב, עברתי לתל אביב, והנה אני יוצאת למסיבות הכי מגניבה, אני מגניבה, אני ממש כמו כולם מגניבה.
שייכת.
שייכת. גם זה כאילו לקח זמן, ובגלל זה אני אומרת, ה-15-17 שנה האלה שאני מדברת עליהם, אני חושבת שזה רגע בו אמרתי, אוקיי, את מספיק ישראלית, כבר הנה, עשית דרך, הכל בסדר, כולם יודעים מי את, ואת עומדת על הרגליים ומרוויחה כסף ומדברת את השפה, הכל כאילו יש איזו יציבות, ואני ישראלית. לעצמי יכולתי להגיד את זה בכזה ביטחון מלא, ושם אמרתי, אבל יש לי גם עבר, שאני לא רוצה לשכוח אותו, כי יש בו כל כך הרבה דברים טובים. וזה יפשע מצידי אם אני לא אחבק ויחבר בין שני העולמות האלה, ובטח ובטח כשאני אהפוך לאימא, אני רוצה, אני לא יכול להיות שהילד שלו יגדל על אותם ערכים שאני גדלתי. כאילו קרו שם הרבה דברים, זה, וזה אכן קרה עם האדם, אבל אני חושבת שם היה, זה בדיוק החצי חיים שם וחצי חיים פה בערך, שהביאו אותי לאיזו שלמות, שלמות במובן החיבור בין כזה שני הזהויות שלי, שאני חיה איתם ממש בשלום, ובאהבה גדולה.
ויכול להיות שזה גם מסביר למה אז, כאילו ברגע שסגרת מעגל, אז פתאום גם היית פנויה לאהבה.
100%. 100%. שם לאהוב איתן הגיע. שם אני חושבת שהיה בי, כאילו ממש שמחתי על עצמי, אולי לראשונה בחיים, שאני יכולה לשבת מול פסיכולוג, שזה היה האתגר הגדול. זה לא לצאת לדייטים, סבבה.
לפני זה טיפול? זה משהו שהיה?
הייתי עושה כזה, לא טיפול פסיכולוגי, אבל כל מיני קואוצ'רים, כל מיני כאלה, זה. וזה לא פגע אף פעם לדעתי מספיק. כאילו, היו לי כל מיני ניסיונות, אבל זה לא... אבל כי גם אני לא אפשרתי.
כן.
זה גם היה שלי, שתמיד... כאילו, נורא קל לי להוביל את זה למקומות שנוחים לי וכזה. ופה קרה משהו בלאהוב את אנה, שלא רציתי להתנגד לתהליך. שאמרתי, אוקיי, זה התהליך.
אני בא, כולי...
שיכנס בי ברבק, אני מוכנה להיות חלשה, חסרת ביטחון, להראות את כל הפגמים שלי, את כל החולשות בחוץ, כי אחרת אני לא... תחזק, יצא מזה, ילמד משהו, כאילו, התהליך לא יקרה. ואני חושבת שזה, כאילו, אתה יודע, זה הדבר, זה קרה בדיוק בנקודה בה יכולתי להרשות לעצמי להיות מאוד מאוד חלשה, פגיעה, כלפי חוץ. ולא פחדתי מזה, אפילו הרגשתי שזה החוזק שלי איפשהו. וזה כאילו אכן הביא תוצאות.
כי רגישות זה חוזק, אבל את יודעת על מה אני חושב שזה מדהים, שבסוף, במבנה אישיות, הטוטליות שלך, ההחלטה ללכת תמיד all in, היא גם בילדות, בריקודים.
נכון.
וזה היה לי חדש כשקראתי היום, כשהתכוננתי קצת לרעיון איתך, שאת גם לא פיתרת, כלומר, אבא ואמא רצו, אהבו את הריקוד, אבל רצו מקצוע, רצו מתמטיקה, פיזיקה.
נכון.
נסעת לבית ספר שעה כל יום באוטובוס.
נכון.
הלוך, שעה חזור?
נכון.
שזה מטורף. היום אתה אומר לאיזה ילד, סע עכשיו ללמוד, לא יודע, אם הוא בא מחדרה לתל אביב, הוא יגיד לך, זה לא נורמלי.
אבל זה באמת עניין של חינוך. אני לא יודעת כמה זה עניין של אופי, כמו שזה, אוקיי, זה מה שהחליטו, זה מה שאמרו.
יכול להיות, אבל ש...
זה עניין של חינוך.
והנה, ואז בסופו של דבר את גם מחליטה להיות חזקה, אז את חזקה. כלומר, יש איזה משהו פנימי, איזה עוצמה, שהיא מנחה אותך כל הזמן.
כן, אני באמת אוהבת אולין. אני אוהבת ללכת עד הסוף. כאילו, אני מרגישה ככה, אני ממצא דבר, גם יכול להיות שזה לתקופות, אבל אני גם מרגישה שזה מביא אותי לשלמות מסוימת בתוך הדבר שלא, לא שלמות ממילה ש...
כן, כן, לא שלם.
אלא שלם, כן. כאילו שאני, דוגמה הכי... אוקיי. לא, פשוט בעלי כתב לי, הילד שלי עם חום.
לא, זה חשוב מאוד. אז הכל טוב?
הכל בסדר. אז נגיד, התחלתי לרוץ. לכיף שלי, בסוף עשיתי מרתון מלא, רצתי 42-2, טסתי לקניה לעשות מחנה אימונים. היום אני לא רצה, רצה לכיף שלי בקטנה. אבל כאילו, לקחת משהו ולהביא אותו לאקסטרים, נראה לי זה עושה לי נורא נורא טוב, כאילו להשקיע בדברים ולהיות שם טוטלית, כי קצת לגעת, זה לא מרגש אותי. כאילו, האם אתה שם? תהיה. תהיה, תעשה, גם אם זה לתקופה, אבל תעשה, עד הסוף. תגיע לקצה גבול היכולת שלך בכל דבר שאתה עושה. יכול להיות שזה חינוך, יכול להיות שזה אופי, אבל זה כאילו עובד לי ממש.
מה היה נגיד ברוקדים כשלא כתבת את הניצחונות? עכשיו פתאום השיחה הזאת כאילו הופכת להיות עוד יותר משמעותית, כי אני חושב, כשאז נגיד, כשהיית מעומדת קלאסית, יובל כהן שהיה עורך והבמאי של רוקדים כוכבים,
חיים שלנו.
אמר לי אז, תקשיב, יש רקדנית שאתה הולך ליפול ממנה. מה היה, מה...
אתה יודע, כל המדינה ראתה מה היה. היום לא הייתי מגיבה ככה, כי היום אני גם, כל עניין התחרותיות, אני חושבת ש... הרסתי אותו למקום יותר בריא, שהוא בא מבפנים. תכף נדבר על זה, כי אני חושבת שזה מעניין וחשוב. אז רציתי לנצח. נקודה. אין כאילו ימין השמאל, זה לא משנה מי הפרטנר, כמה הוא טוב, לא טוב, כמה אחרים יכולים ליותר. זה לא, מעניין אותי.
בהצלחה לפרטנרים הוא היה...
אני רציתי להיות הכי טובה, ועם מה? ואז בעונה הראשונה נתנו לי בערך, סליחה, סמי, אבל לרקדן הכי פחות טוב, והבאתי אותו לגמר בדם יזע ודמעות, באמת, זה היה מאוד מאוד מאתגר, אבל כאילו גם המון בזכות הקהל, כזה הגענו לזה. ואז בעונה שנייה רקדתי עם חיים רביבו, ובאמת התאמצנו כל כך... חיינו בסטודיו, גם הוא היה כאילו פרטנר טוב לאימונים, הוא היה מוכן ספורטאי לעבוד קשה, ושם כשלא זכיתי להזכירך זה היה שידור חי, ובכיתי וברחתי מהאולפן. שגם אז קיבלתי מלא תגובות שאת לא יודעת להפסיד, אבל אני חושבת שזה היה משהו באולין הזה, בטוטליות הזאת.
זה האותנטי שלך, ברור.
וזה לא עניין אותי מה יגידו, והתאכזבתי מהתוצאה, מזה שלא זכיתי, אתה יודע. אבל אני חושבת שזה טיפה קיבל איזון בחיי, כי ההבנה שהתחרותיות היא לא מול אנשים אחרים, אלא... אי אפשר להגיד אני תחרותית עם עצמי, זה... אוקיי, אני רוצה להיות באמת הכי טובה שלי.
זה רף מסוים שאת מעמידה לעצמך.
ויש מקומות בהם אני אומרת, זה הגבול שלי וזה בסדר, יש אחרים שהרבה יותר טובים ממני, אבל זה שלהם, יותר מוכשרים, משקיעים יותר זמן, או יותר רוצים את זה, הכל קול. אם אני רוצה משהו ורוצה להשקיע בו, זה יהיה מתוך מקום של מה אני מוכנה לתת לתוך הדבר הזה, להשקיע בו, להתאמץ שם, להתאכזב אם אני לא מצליחה זה, אבל גם לא לקרוא את עצמי אם זה פחות טוב מאחרים. כן. אבל שוב, אני חושבת שאני בנקודת זמן עם משפחה וילד, וזה משנה את הכל.
העיניים שלך בורקות.
לא, אבל זה לא אני יותר הכי חשובה לעצמי ואני מול העולם ומה אנה משיגה. יש משהו שהרבה יותר גדול וחשוב ממני. נכון. אז אני חושבת שהכל נכנס לקצת פרופורציה שהיא בריאה יותר, גם במקום התחרותי. אני עדיין נורא נהנית שאני מצליחה במשהו, ואני עדיין כיף לי שאני טובה במה שאני בוחרת לעשות. אבל יותר כיף לי שהילד שלי שמח, באמת. זה כאילו, בסוף זה ממלא אותי יותר מכל דבר אחר.
אני בטוח. ואם עברת, אני לא יודע אם לקרוא לזה, עבר דרך בדרך לאהבה.
מה זה?
חתיכת דרך. אני זוכר שאז אמרת לי, כשנפגש, אמרת לי אז, כמה כל דייט, דיברנו על זה שכל דייט, בסוף כשהוא נכשל, או משהו שמתחיל והוא פתאום מתפרק, גם זה משהו שאם אתה לא מחובר לעצמך, אז נבנות סביבך עוד שכבות של הגנה, כי אתה כל הזמן רוצה להגן על עצמך.
נכון.
ואז בדרך להורות, לאימהות, גם עברת, אני יכול לחשוב על, על, על שבר ועוד עוד שבר, נכון? זה יהיה נכון להגיד?
את מה אתה מדבר?
אני מדבר על ההיריון הראשון, ההיריון הראשון שאז...
שלא צלח.
שלא צלח. וכמובן שאני זוכר שאז כשקראתי את זה, אני יודע כמה היית מחוברת לאבא, עדיין מחוברת לאבא, ולהיות בהיריון בחודש שביעי.
קשוח.
זה מאוד מאוד קשוח.
קשוח, אבל כאילו... לא מחברת את אבא לדרך שלי להיריון. זה פשוט כאילו מאוד מאוד מבאס אותי שהוא לא פגש את האדם, מאוד, כי לא יכולה להסביר לך. אני חושבת שכל פעם שאני חושבת על אבא, זה הדבר הראשון שעולה לי. שזה מעניין, כאילו, אני חושבת על כמה הוא חסר לאדם. אני יודעת שהוא חסר לה, הוא לא יודע מה הוא הפסיד, באמת, זה כזה. אני כאילו מתבאסת כל פעם מחדש שהוא לא הכיר את הסבא הכי מטריף בעולם. שאני זכיתי לראות אותו כסבא לאחייניות שלי, והיה לו כזה גם בלבול לפעמים בין... כאילו, הורי סבא רגע, הוא כאילו לקח את התפקיד נורא נורא ברצינות, ובמובן הכי טוב של המילה. ההיריון הראשון זה היה משבר, אבל אני לא זוכרת אותו כמשבר שיעלה לי כשתגיד לי, בוא נדבר על משברים. כי הייתה בי אמונה שלמה שאני הולכת להיות אימא. כאילו, נתתי לי זה זמן, הדחקתי את זה קצת, אחרי שהייתה לי הפלה, אתה יודע, זה היה כזה מרגש, ונכנסנו להיריון נורא מהר, והכל קרה, זה. וסיפרנו למשפחה ולחברים מתוך כזה רצון מאוד גדול, וכזה חיבוק גדול, שזה נורא רצינו את זה שנינו. ואז קרתה אכזבה, אני חושבת שלא הייתי מוכנה להתמודד עם זה, ומשהו בי נכבה, ולא רציתי בכלל לנסות יותר. זה לא היה כזה, אוקיי, נקסט, יאללה, אני בת 37 כבר, בואו נזה. אמרתי ליאל, לא עכשיו, רגע, שנינו, בלי כאילו, גם לא הייתה איזה שיחה על זה.
בלי לדבר את זה, כאילו משהו
לא מובן. לא הצלחנו אפילו לשבת ולנהל שיחה של רגע, כמה זמן ניקח? מה נעשה? אולי אנחנו צריכים טיפול? כאילו לא הייתה שיחה. ואנחנו אנשים הכי מתקשרים, והכי כל דבר קטן ושטותי בחוץ, ואני חושבת שלא, לשנינו לא היה שום כוח נפשי לפתוח פתאום את השיחה הזאת. כאילו התעלמנו מזה, אבל לא באמת, כן?
או שזה היה משהו בתדר הפנימי שדובר.
זה נשאר בפנים. כמה חודשים ארוכים לא ניגשנו כאילו לעניין, לא דיברנו על, יאללה, אנחנו מנסים, מתי הווסת, מתי זה, אתה יודע, כמו שעושים שמאוד רוצים להיכנס להיריון. וכאילו הייתה איזו הדחקה כזאת, ואז היה כזה קצת ניסיונות, קצת זה, ואני חושבת שלקח כמעט שנה וחצי, שאמרתי, טוב, די. אנחנו רוצים ילד מאוד, בואו כאילו נלך, נעשה טיפולים, ומה שצריך לקרות לתוך הדבר הזה, כי אנחנו מאוד מאוד רוצים ילד. אז זאת הייתה אכזבה מאוד מאוד גדולה, אבל כאילו, אני לא יודעת איך להסביר את זה, אולי כי הצלחתי להיכנס להיריון טבעי. בפעם הראשונה, אז הייתה בי אמונה מלאה שאני אצליח. ויש נשים שזה לא ככה, ואני בטוחה שזה שובר אותם במקומות אחרים, ופוגש אותם אחרת לחלוטין. ואני מכירה אותם, ואני יודעת מה הן עוברות, ואני לא, כאילו, אני לא מדברת בשם כל אנשים, אני מדברת בשם עצמי.
ברור, זאת חוויה אישית.
ובאמת, היכולת הזאת שהצלחתי, נכון שההיריון לא צלח, אבל דבר ראשון גיליתי שזה קורה לאחוז מאוד מאוד גבוה מנשים, זה פשוט לא דובר, ואז כשאני פתאום פתחתי את זה, זה היה כזה שליש מאוכלוסייה חווה את זה, ואז זה קצת מנרמל אותך.
את מקבלת בטח מלא תגובות ברגע שאת משתפת בכזה דבר.
כן, וזה גם מחזק אותי בעיקר.
ברור.
אני חושבת שזה הדבר.
זו פעולה דו-צדדית.
דו-צדדית, אתה אומר, אוקיי, אז כאילו, הנה, אני לא, זה לא חריג, וחשוב שאני משמיעה את זה. אבל שוב, היכולת הזאת להיכנס להיריון באופן טבעי, כאילו נתנה לי איזה ביטחון שאני אצליח. לא יודעת, הייתה בי איזה אמונה שאני אצליח. ובאמת כאילו עשינו טיפול אחד, כן? זה טפו-טפו לנו, זה קרה מהר. ואז באמת בדרך, כאילו אבא שלי חלה, וגם הייתה קורונה, ולא הכניס אותי לבית חולים, ופתאום, הכל קרה פתאום, תוך שלושה חודשים מצבו הידרדר.
חיידק?
חיידק טורף בדם. כאילו לא הבנו, הוא היה חלש, הוא היה זה, אבל הוא תפקד, הוא היה אצלנו, אני ממש זוכרת, הייתי עוד בהיריון, והם באו אלינו ארוחת צהריים, ואז השפזנו אותו בינואר, בסוף דצמבר, כזה השפזנו של תבדקו, כי הוא בדק הכל ולא הבנו מה קרה. מסוף דצמבר, ב-14 למרץ הוא נפטר. כאילו, הכל קרה בשלושה חודשים, שהוא היה רוב הזמן הזה, חוץ מחמישה ימים בבית, הוא היה בבית חולים, את הקורונה, לא הכניסו אותי לבית חולים ברמת, זה מסוכן לך, כי את בחודשים מתקדמים של הריון. עשיתי את כל המערך מסביב, לבשל, לזה, לדאוג, הכל, 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 אמא שלי גרה אצלי, וגם כאילו זה היה מאוד קיצוני, שאני אומרת, אוקיי, חכיתי לילד 39 שם. הוא בבטן, הוא מרגיש הכל. הוא יודע, אני כבר די, הוא כבר חלק ממני. וכאילו נורא פחדתי לכאוב מדי, ולהיות עצובה מדי, ולהישבר מדי, בשביל לא להעביר את זה לאדם. היה בי איזה רצון כל הזמן לשמור על אדם. וכאילו דיברתי על זה כבר, ואני חושבת שחוץ מהכזה יום עצמו של לוויה, שזה היה נורא, באמת נורא, אז שבעה יש מלא אנשים כזה, ואתה לא באמת מרגיש, ואז כשאימא שלי נגיד נשארה לבד עם האובדן האמיתי הזה, אני הייתי בחודש שמיני של הריון. התחלתי כזה לעשות לו חדר, ואיזה גל אני קנה. פתאום משהו מילא אותי, משהו שהכי רציתי שיקרה לי בעולם. וקצת אולי במודע, אולי לא במודע, כאילו הפניתי את כל האנרגיה לתוך הדבר החיובי הזה.
למשהו חדש שמגיע.
ואני חושבת שכאילו, הנה אני עכשיו מחזיקה את הדמעות, אבל כל פעם שמדברים על אבא זה מפרק אותי, כי כאילו לא לקחתי זמן באמת לחוב את זה, ובאמת כזה לחוות אובדן. אני כרגע חווה את זה בכל מיני רגעים בחיים, יותר חווה פתאום איזה יום אחד, כאילו התחיל לפקוד בטרוף. כי נופלת להבנה שאבא לא יהיה פה יותר. כזה. כי כאילו לא באמת הבנתי את זה.
ברור. מספיק שיש ריח או שיר או, או כל דבר שמזכיר.
פתאום אני רץ לישון ואני כזה, בא לי להתקשר לאבא. ואז כאילו הבנה שבכלל אין לי את היכולת להתקשר לאבא יותר, ולא ישמע את, אני לא אשמע את הקול שלו יותר, אני פתאום שעתיים במיטה לא מצליחה כאילו לתפקד. אבל אתה יודע, זה כאילו אומרים, לפעמים זה כזה אחד הולך לאחד בא. זה ממלא איזשהו מקום של חוסר. כן, אבל סלווית, אתה יודע, לחיים, מה לעשות? ההורים כאילו, אולי קצת מוקדם מדי, אבא שלי היה בן 71, זה כאילו סופר מוקדם.
וואו, זה גיל צעיר.
היה לו עוד עשור בכיף.
את מרגישה אותו איתך ביום?
אני לא יודעת להרגיש, יגיד אם אני מרגישה אותו, אבל אני כאילו...
אנרגטית, אני מתכוון.
הרבה פעמים הוא איתי, כי אבא שלי היה כזה סופר משפחתי. זה כאילו הרצון שלו לארוחות ביחד, על לדאוג לנו, גם כשהייתי בת 35, את זה, בלי רישיון, הוא היה אוסף אותי לכל מקום, ומסיע אותי, ומגיע אליי, ודואג לי לכל מה שקשור לבית, לתלות חשמל, זה, זה מה זאת אומרת, אני אעשה, אני אבוא, אני זה, הוא כאילו היה הגבר בחיי. עד שכאילו אייל הגיע, בתכלס אבא היה הגבר של חיי, ברמת הדאגה של כל מה שצריך.
כן.
היה לו חשוב כל כך לפתור, לעזור, לזה, להיות שמה זאת אומרת, אני אבא שלך, אני אתן. ויש רגעים כאלה, אתה יודע, בכל מיני ארוחות משפחתיות, שהוא היה הכי תמיד שמח להיפגש, וכזה תמיד נורא מצחיק. ובתור סבא, וכל פעם שאני נוהגת, יש לי רישיון כבר שנה, ואני נוהגת 100,
ושפט
לך, שכל פעם, במיוחד שאני נוסעת לנתניה, שההורים שלי, אמא שלי גרה בנתניה, זה תמיד היה כזה, אתה רואה בה? כי כל שישי הוא היה אומר לי, כאילו, לא מדבר על זה, לא מדבר על זה, כל שישי שהייתי מגיעה, בפרידה שם, טוב, יאללה, לילה טוב, תודה רבה, בלי להתעייף. תמיד. זה המשפט שהוא תמיד שלח אותי עם קצת מצפון. זאת אומרת, אני אעשה, אני אעשה, אני אעשה, אני צריכה, אני צריכה, כן, אני אעשה. הוא כאילו תמיד טפטף לי להזכיר לי. זה כאילו, יש לה חוב, את חייבת כאילו לעשות עם זה משהו. מתי את עושה רישיון? ואני חושבת שכשקיבלתי רישיון, זה היה כזה בשבילו גם המון. אז כל פעם שאני נוסעת, נגיד, ברכב, ואני כזה, אתה רואה, כזה.
אני חושב, גם הרישיון, גם המשפחה.
נכון, נכון. כאילו, זה בעצם, אני חושבת שהוא כן הלך, כשהוא ידע שאני בידיים טובות, הוא היה בחתונה שלנו, מאוד אהב את אייל, הייתי בהיריון, הוא ידע שאני בדרך להיות אימא, וזה טיפה מרגיע אותי, שכאילו, הוא הלך בידיעה שאני... הקשמתי את החלום הכי גדול שלו. זה היה החלום שלו. עם כל ההצלחות שלי, והוא היה הכי גאה בי, ההורים שלי היו ברוקדים שש עונות כל תוכנית בקהל.
באמת?
נשבעת לך. אלה ההורים שלי. מנתניה לירושלים לנווה אילן. כל שש עונות שהשתתפתי ברוקדים כוכבים,
וואו.
עובדי אולפן היו מכינים להורים שלי קפה, מרוב שהם הכירו אותם, כי הם היו מגיעים פעם בשבוע במשך שש שנים, או שבע שנים, כמה שזה לא היה.
וואו.
אלה כאילו ההורים שלי, זה אבא שמה זאת אומרת, זה, הכי גאה, הכי כאילו התהלך בעבודה, כן? יוצא איזה מגזין וזה, כן? זאת הבת שלי. כאילו היה הכי גאה בי. ועם כל ההצלחה ועם כל הזה, אני חושבת שזה דבר היחידי והכי חשוב בהקשמה כאילו שלי בשבילו, זה היה המשפחה וילדים.
מדהים, איזה כיף שסגרת את המעגל הזה.
לגמרי.
אם את מסתכלת רגע אחורה, על הילדה הזאת שנולדה בקירגיסטן, שלטה בגיל 18, התחרותית, כל המסלול הזה, איזו ענה משבת פה מולי היום?
וואו, יפ, לא יודעת, שלמה, רגועה, נינוחה, בטוחה. כי כאילו לא הייתה לי דרך בטוחה. אני חושבת שמשהו בביטחון עצמי זה לא, אני לא אומרת את זה סתם הרבה. אני חושבת שרוב חיי הרגשתי חסרת ביטחון. בהתחלה כי, נגיד בריקודים לא הייתי הכי טובה בהתחלה. והייתי צריכה לעבוד מאוד קשה, ואין לי נתונים של רקדנית מטורפת. והייתי צריכה לעבוד ממש קשה בשביל להוכיח את עצמי. אז גם שם הייתי חסרת ביטחון. ואז ההורים שלי נורא התעקשו, כמו שאמרת, ללכת לבית ספר למחוננים למגמת פיזיקה ומתמטיקה, שאני בסדר, אבל אני לא איזה גאון פיזיקה. תמיד הייתי יותר טובה בשפות, ספרות כזה. וגם שם הייתי קצת חסרת ביטחון, כי היו כל מיני גאונים שנסו לאולימפיאדות מתמטיקה עולמיות, זאת, זה היה בית ספר. ואני הייתי טובה, אבל לא כאילו גאון. אז כאילו תמיד הייתה איזו תחושה כזאת, שמה, אני קצת פחות טובה מהם. ואז עליתי לארץ, ואז התחושה הזאת עוד יותר הייתה כאילו, רגע, רגע, אני בכלל לא קשורה למציאות. מה זה חסרת ביטחון? חסרת ביטחון מהלך, זה מה שהייתי. אז כאילו זה ליווה אותי כל כך הרבה, אני אומרת לך, אני היום לא, אבל עד לפני זמן מאוד מאוד קצר, לפעמים היו רגעים שאני נכנסת לחדר של אנשים שאני לא מכירה, ואני כאילו עושה לעצמי נוט, את זוכרת מיד, נכון? את כבר לא צריכה להיות כאילו מפוחדת וחסרת ביטחון כזה. זה היה הנועל שלי ב... אוקיי, נגיד, לא יודעת, אודישן, איזה חדר מלא באנשים שאני לא מכירה. הייתי כזה, תספי את עצמך, את צריכה להיות ביטחון, הכל טוב, את כבר יש לך את
הספר. נשמע לך שזה מרגש אותי לשמוע אותך אומרת את זה.
זה הדבר.
ואיזה כוח, זה בטח למי שמקשיב או מקשיבה, ושומע אותך אומרת את המשפט הזה, איזה מדהים זה, איזה בוס של אנרגיה זה. גם דברים שרואים מכאן לא רואים משם.
אבל אז בגלל זה אני אומרת, היום, גם עם זה שיש לי משפחה, ובאמת הלב שלי במקום הנכון, והסדרי העדיפויות שלי במקום הנכון. זה שאני באמת מרגישה מספיק ישראלית והכל בסדר, ואני בטוחה במי שאני היום. גם הגיל עושה הרבה, אתה יודע, אני בת 42 כבר, זה כבר לא, התסבוכים הם לא במקומות אחרים לחלוטין, אתה יודע.
40 זה חתיכת גיל מושלם.
מושלם, אני אהבת עליו, אני מאוד נהנית ממנו, באמת, וגם, כאילו פתאום החוסר שלמות הוא מתקבל באהבה.
המרדף קצת נרגע, הכל, הכל...
לא רק לא צריך להיות, באמת לא צריך להיות, כיף לי לראות טוב ולהיות זה ולהצליח, אבל גם אם לא, זה לא הדבר.
את חושבת שכחברה ישראלית, בטח בשנה הזאת של כל מה שאנחנו עוברים, והפילוג והכל, כן. השתפרנו מאז הימים שאת נחתת בחדרה, או שיש לנו דרך?
אתה יודע, אז לא הכרתי את החברה, אז נורא קשה לי להגיד, אני חושבת שחוויה שלי של חברה הייתה במקום מאוד מאוד אישי.
כן.
אז אני לא בטוחה שאני יכולה להשוות, כי לא הייתה לי תמונה כללית כזאת של מה אני חווה כמי, חברה ישראלית. זה היה המפגשים האקראיים שלי עם החברה הישראלית. אתה יודע, זה פרוסקה שלם.
כן, לגמרי.
אני לא יודעת אם השתפרנו, לצערי.
אני מסכים איתך. באמת? אנחנו לא עדיין יודעת. כל אחד...
כאילו, יש כל מיני מלחמות שפה אנחנו מאוחדים, ופה אנחנו לא, וכל... יש איזה... אבל שוב, זה מורכב.
אנחנו צחי. צריכים שברים גדולים לפעמים, רק בשבר, רק ב... להבדיל, אתה תמיד מרגיש...
מה השבר שלך?
וואו, מלא, מלא.
מה הכי גדול?
אני חושב שגם כשאבא נפטר, אז התחלתי להבין שהחיים הם קצרים, וצריך לחיות בכאן ועכשיו, וזה שינה המון המון דברים. קודם כל, השינוי מהטלוויזיה לכיוון העולם של הקליניקה, והטיפול, ולפגוש עם הדברים, זה מפגיש אותך עם עצמך, בהמון דברים. אני אשמח, נעשה פרק ספשייל,
שאת
באה לראיין אותי. מתי את ואייל עושים איזה משהו ביחד? ראיתי MKR וכל כך נהניתי.
איזה כיף היה לנו.
כן?
אני חושבת שהדבר היה, צילמנו את זה בכזה קצת עומס שלי, הייתי ברוקדים וצילמתי תוכנית לכאן, וכאילו הכל קרה ביחד, ולא היינו בטוחים אם לעשות את הדבר, והיינו כזה באודישן ונורא כזה, ואז אמרנו חוויה. מה אמרתי? אני אוהבת לעשות דברים שהם, או שאני לומדת או שאני מצליחה. חוויה, גם לא נפגשנו באותה תקופה בכלל, הוא היה בעסק החדש שלו, אני הייתי בטירוף של עבודה, אמרנו, טוב, זמן איכות ביחד, בואו נקפוץ על ההזדמנות. וצילמנו ואנו כיף ונחמד, וכאילו שלנו. היינו אנחנו כמו שאנחנו בבית, וכמו שאנחנו רגילים להיות בחיים עצמם. ופתאום המלחמה, והזה, והכל נדחה ונדחה ונדחה, ואז זה שודר. וכמות התגובות שקיבלתי על התוכנית הזאת, דבר ראשון זה יותר מכל דבר אחר שעשיתי בעשור...
יותר מלאו ותנה?
בואי,
יש פה...
נכון, אבל לאו ותנה זה נגע ב...
פלח מסוים
פלח של מאוד אוכלוסייה. מוגבל של אוכלוסייה, של בעיקר רווקות, גם רווקות מאוחרות, ששם באמת הרגשתי שאני מעבירה טיפול עוד הרבה מאוד אנשים, כן. וזה היה זכות מדהימה. אוקיי, נו, לא מי לאהוב את טענה? סתם, אתה יודע, אני עושה דברים, פה אני מנחה, פה אני בשיפוט, פה אני זה, אני כאילו נמצאת, ופתאום קבעו את התגובות המדהימות על הזוגיות שלנו, הייתה כאילו... וואו, זה הרגיל שלנו. כאילו, זה לא שאנחנו שיחקנו אותה קוצי מוצי פוצי, כי מצלמים אותנו.
לא, היה, גם כל מי
היה שרק... היה זה לא מעניין אותו, כן.
גם כל מי שראה כתבת מרגזין שלכם, אני זוכר שראיתי כתבה שאורלי מירקין באה לראיין אתכם לחדשות 12, רואה משהו שאי אפשר, you can't fake it. לא, כאילו, אתה יודע, אפשר, יש ביניכם משהו נכון, שהוא...
נכון, יש לנו. אז כאילו, כשסיימנו, אמרנו, רגע, מה, יש פה בזוגיות משהו ש... לא כאילו obvious, זה לא כולם ככה. וזה היה לנו מוזר, כזה, מה, לא כולם ככה. אז אולי אנחנו צריכים לדבר זוגיות. אולי זה משהו נחמד לפתוח. כי בסוף זה, אתה יודע, זה מעסיק את כולנו.
מעסיק את כולם, אני חושב שזה גם נותן איזה אפשור לכולם לנרמול, לראות ש... שגם זוגות שעוברים, או מדוברים דברים קשים, טובים.
לגמרי.
הכל אפשרי.
לגמרי.
תספרי לי רגע מה שלומה קטן שיקה נסיך.
אוי, מתוקי, מתוקי, מתוקי. אין כיף כזה, באמת.
אמרת לי לפני שנכנסנו כאן להקליט, שאתם, שאת כל כך באימהות, שיוצא ששניכם לפעמים אוספים אותו מהגן...
לא לפעמים, אנחנו 90% מהזמן שנינו אוספים אותו מהגן.
שניכם באים אוספים אותו מהגן.
כולם חושבים שאנחנו מטורפים, באמת. אבל כאילו... הוא קם בבוקר, ואז יש את הארגון רגע, תתתה, והוא הולך לגן. ואז כל אחד בעבודה. ואז יש לנו מ-4, עד הוא הולך לישון ב-8. זה 4 שעות שיש לחוות את הילד שלי. ואם לא אני, וגם אייל מרגיש ככה, אז כאילו, אנחנו רוצים ממש לבלות איתו. יצא לנו גם ילד פאנט ברמות. באמת, הוא כיפי, כיף איתו.
איזה כיף.
הוא פאנט, הוא צחוקים, הוא כיף. אנחנו נהנים ממנו בטירוף. וגם, אני חושבת שזה גם אמהות מאוחרת אולי, אתה יודע, אני לא חיכיתי 39 שנה שמישהו אחר יהיה איתו, וזה בסדר, לפעמים סבתות עוזרות לנו, וזה נורא כיף שזה מאפשר לי לצאת רגע בערבים, והכל קול, אני לא... אבל 90% מהזמן, אני ממש נהנית לבלות איתו, להיות שם בשבילו, לתת לו את הביטחון, לצחוק איתו, לראות כל הדברים החדשים שקורה. הנה עכשיו, אני מתלבשתי בדיוק את זה, אני מתלבשת, הוא בבית כי הוא עם חום, ואני שמה חולצה לבנה, אז הוא אמר לי, מה זה אימא, את אבא של שבת?
זה מתוק.
וזה כאילו, אני לא רוצה לפספס את זה. זה קסם. אז כן, אנחנו עפים עליו, עפים, ורוד זה גם קשה, סבבה, אבל כמו כל דבר אחר בחיים, בסוף זה פרשנות שלך לכל סיטואציה.
לגמרי.
ויחס שלך לכל דבר שאתה נמצא בו. אפשר לעשות מהכל דרמה, כמו שאייל אוסר עליי להגיד על משהו סיוט, סיוט, סיוט. אם אני כאילו מתקשה וזה, יא, איזה סיוט. אל תגידי את זה. כי ככה את תרגישי.
ברור.
אתגר. זה קטן עליך.
ואם ככה את חובה מבפנים, אז ככה המציאות תהיה בחוץ.
וכאילו הוא תמיד מזכיר, הוא תמיד מזכיר לאיך שאת מתייחסת לדבר. אז גם הורות, אנחנו ממש בוחרים להתייחס לזה כאיזה זכות, איזה כיף, איזה פן, איזה הנאה, איזה דבר. וככה אנחנו חווים את זה, וזה נורא כיף.
איזה כיף. מה אני אחל לך?
שימשיך.
רק שימשיך.
תפו, שכולם יהיו בריאים על אמן, אמן.
אמן, אמן.
שיהיה רגוע.
אמן.
באמת, אני רוצה... כאילו, בא לי, אתה יודע, עד 7/10, הכל היה כזה, מה החלומות, ומה נעשה, ואיך נהיה, ומה את זה... פתאום אתה רוצה שיהיה רגיל.
שמה שטוב יישמר.
שיהיה רגוע. ושלא יהיה אמהות שדואגות שהילדים שלהם בעזה, או במנהרות, או זה, שיהיה רגיל, ובואו נעריך את השגרה ואת הרגיל, ואת ה... שיהיה שקט. ולא צריך, כאילו לא צריך לפרוס מעל הפופיק. הכל טוב, שיהיה רגיל.
אמן, לכל מילה שלך קניתי.
אמן.
אני מה זה מודה לך על השיחה הזאת.
תודה לך.
תודה רבה.
יס, צחי, תודה. יאללה, ביי.